רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות קמפוס, קורסים דיגיטליים במגוון נושאים, מכל מקום, בכל זמן ובחינם. אתם יודעים איפה אני נמצא עכשיו? כן, אני יודע שזה נשמע כמו קרון של רכבת, אבל זה רק נדמה לכם. בתכלס, אני באודיטוריום באוניברסיטת תל אביב, מאזין להרצאה של פרופסור דניאל חיימוביץ' על האבולוציה של צמחים. למה צמחים? אני לא יודע, אולי מכיוון שאני ילד עירוני ואני משלים את החסך שלי.
זה קרון שקט, אדוני.
כן, כן, עוד שנייה, עוד שנייה. הכל בזכות קמפוס, האתר שמציע לכם מגוון של קורסים אקדמיים ממיטב המוסדות בארץ. תמיד רציתם ללמוד כלכלה ולא יצא לכם? רוצים להרחיב אופקים על ימי הנאציזם או על הפילוסופיה של החינוך? בקמפוס תמצאו את מיטב המרצים וסילבוס רציני ומעמיק. וכל הטוב הזה בחינם לגמרי. קמפוס היא יוזמה של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה. בקרו בקמפוס.gov.il או חפשו קמפוס בגוגל.
כרטיסים בבקשה.
תסלחו לי רגע.
אתה, לאן אתה חושב שאתה רץ?
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום וברוכים הבאים לעושים שיווק, שלום לקובי גור, אהלן. אנחנו ממשיכים הפעם את הסדרה שלנו על דרופ שיפינג, והיום אנחנו נדבר בעיקר על שירות לקוחות, למה הוא כל כך קריטי להצלחה שלנו כדרופ שיפרינג. נדבר על איך מתחילים ואיך מתרחבים בתחום הזה, אבל בואו נצלול ישר לעניין. למה שירות לקוחות זה כזה חשוב?
כי קודם כל תזכרו שאתם מוכרים באיבי, ואיבי כבר הזכרנו שני פרקים אחורה, אחד הפרמטרים הכי חשובים להם, דרך אגב גם לאמזון, אולי אפילו יותר לאמזון, זה הפידבק של הלקוחות שלהם, הם רוצים שירות לקוחות הכי טוב שיש. הכלי שאיבי בודקים איתו את השירות לקוחות שלהם זה הפידבק. מה הפידבק בעצם שקונה נתן למוכר? אני מזכיר לכם, יש גם פידבק של מוכר לקונה. אבל מכיוון שמוכר לא ייתן פידבק רע לקונה, קשה אפילו תיאורטית לחשוב על סיטואציה כזו, ומכיוון שאני מוכר, אני דרופ שיפר, נורא נורא חשוב לי הפידבק, וכתוצאה מהעניין נוצרה בעצם נורמה מאוד מאוד טובה שקונים משאירים פידבק על המוכר, והמטרה שלי להגיע לפידבק גבוה מאוד.
אני באופן אישי הפידבק יותר חשוב לי מהמחיר תמיד. אני קודם כל, כשאני, בכל אתר שאני נכנס, שזה המון המון מוכרים, כמו eBay, AliExpress, מה שזה לא יהיה, קודם כל, אני מסתכל על הפידבק.
כי אתה לא רוצה לזרוק את הכסף שלך,
המחיר לא מעניין אותי כמעט בשלב הזה. אני לא אלך למוכר שהפידבק שלו לא טוב, אפילו המוצר שלו זול ב-20%. כי זה פשוט סיכון, ובמקומות האלה, אתה לא לוקח סיכון.
נכון. זה בעצם, מאותה גישה, זה בעצם המקום שבו, גם אם המחיר שלי יהיה באמת יותר זול, והפידבק שלי גרוע,
אף אחד לא יקנה.
אני לא יקנה, כי אני לא רוצה לזרוק את זה, לא משנה.
זה סיכון.
שירות לקוחות יכול להיות תוך כמה זמן הגיע המוצר, והאם הוא הגיע שבור, והאם הוא היה בהתאם למה שתואר.
במיוחד כי אתה קונה מחוץ לארץ, או בפני ארצות הברית, מתוך מדינות שלנו בארצות הברית, אתה לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה. זה לא חנות פיזית שאתה יכול לאחר כך לבוא ולהחליף. אתה לא לוקח סיכונים, פידבק חשוב.
אז אם הפידבק עד כדי כך חשוב, ופידבק נקבע על פי שירות הלקוחות שאני נותן, מי הרמה של מה לי במוצר ומה עשה עד שהמוצר הגיע לבית הלקוח והשימוש בו, אז בוא נשקיע בו.
כן, אז איך נקבע הפידבק הזה?
אז eBay מרכיבה את הפידבק בעצם, או מציגה אותו בשלושה ממדים, זה גם מה שאני כקונה ייתן על פידבק. קודם כל ציון, בכוכבים. כשאני נכנס, אני בעצם נותן ציון בכוכבים לארבעה רכיבים. האם הפריט כפי שתואר? זאת אומרת, הנה המקום הראשון של, אני יכול להגיד שאני מוכר עכשיו בית בלוס אנג'לס בבברלי הילס, אבל בפועל מוכר חושה באינדיאנה. אין קשר בין מה שתיארתי.
אני התקלתי הרבה פעמים, ספציפית באיבאי, בכאלה שמוכרים לך, נגיד, בובה של או מניאטורה של, ולא לא מגדירים את זה נכון בתיאור, ואתה יודע, מישהו קנה סלון, כן. ובסוף מגיע לו סלון לבית בובות. נתקלתי במקרים כאלה.
יש המון מקרים כאלה.
ואז עשית את זה, אז הפידבק שלך יהיה אפס.
ברור, הדבר הראשון שאני אתן שם, כן. זה כוכב אחד, לא כפי שתואר, דרך אגב, נכון. זה גם תהיה סיבה מבחינתי להחזיר את המוצר ולהתלונן לאיבאי. נכון. אז זה נקודה ראשונה. התקשורת בין הקונה למוכר. נכון שבהרבה מאוד מקרים אין תקשורת בכלל. הקונה קנה ממני, שלחתי לו את הפריט, נגמר העניין, לא היה בינינו כלום. אבל תתפלאו כמה קונים פוטנציאליים. ישלחו לך מייל לפני כדי לברר פרטים על המוצר, לשאול שאלות, לדבר על המחיר. דוגמה, אני רוצה לקנות עכשיו לא יחידה אחת, אלא 10 יחידות מזה. אם תעשה לי מחיר יותר טוב, שנקרא private sell. אז יש המון תקשורת, ופה המהירות של התקשורת והבהירות שלה היא חשובה. אני אגיד עוד משהו. אתה לא חייב לתת אנגלית ברמה של 5 יחידות, בסדר? אני אפילו לא מדבר על אנגלית נייטיבית. אבל אתה חייב לדעת לתקשר עם הלקוחות שלך, אתה חייב לדעת לנהל איתם שיחה ולהיות כל הזמן קשוב. תזכרו, אני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים הראשונים על האי-קומרס, אני לא זוכר אם זה 2 או 3 פרקים אחורה, אתם לא יכולים באמת לצאת לחופש. הנה אחת הסיבות.
תקשורת. אתם זמינים כל הזמן. כן,
תקשורת. אז זה הרכיב השני של הכוכבים.
גם יש לנו פה את הנושא בארץ של הפרשי זמנים.
כן, אז אנשים
מקבלים... 4 בבוקר פתאום אתה תקבל...
אנשים מקבלים שזה עניין של כמה שעות בסדר, אבל אל תגרו את זה ליום, לא ליומיים וכן הלאה. זמני שילוח והגעה. הבטחתי יומיים, תעמדו ביומיים. אתם יכולים ליפול, ברור שבעיקר בישראל הדואר עובד נפלא, כן, עכשיו בדיוק בבוקר קראתי לכם, לא נערכו לפי דוח המבקר לכל ההיקפים, אבל אם אתם בנויים על אמזון פריים, הסיכוי שלכם לפספס פה הוא כמעט אפסי, אוקיי? ולכן זו עוד סיבה להשתמש באמזון פריים, והדבר האחרון שבעצם המוכרים, הקונים אומרים עליכם משהו בצורת כוכבים, זה עלויות השילוח. האם הם ריאליות או לא? הנה עוד סיבה להשתמש באמזון פריים, כי עלויות השילוח הם 0.
ואז תקבלו מיד ביקורת טובה, פידבק טוב על הדבר.
אז הניסיון שלכם לקבל 5 כוכבים בכל 4 הקטגוריות האלה. הדבר השני, החלק השני הוא מלל. הקונה יכול לכתוב מלל. Great shipping, excellent seller, A++, זה משהו שנורא יפה לראות שם, כולם משתמשים בזה. We'll buy from this seller again, כל מיני דברים מהסוג הזה. אחלה פידבק. אתה תדוגמה כמישהו שהוא די ממוצע, תיכנס ותקרא את זה.
לחלוטין. אני קורא תמיד.
בדיוק. אז אתה תראה באמת מה טוב, מה לא, והסך הכל חוויה. אתה בסוף קבל פלוס, ירוק, צ'קמרק ירוק למען האמת, פלוס אפור, שזה ניטרלי, או איקס אדום. חיובי, ניטרלי או שלילי. זה 3 החלקים שבהם קונה, נותן פידבק על מוכר. eBay בעצם כשאתה נכנס לקנות, מציגה בפני הקונים, כמעט לאורך כל הדרך, את הציון הכללי. מה זה הציון הכללי? הוא נוסחה די פשוטה.
משהו שמשקלל את
בדיוק,
כל
הדברים? אחוזים. המוכר הזה קוראים לו קובי גור, יש לו חנות, זה השם של החנות, לא רואים את השם שלי, לא רואים את שם החנות, והפידבק עליו הוא 99.66%. איך הם קובעים את ה-99.6? נוסחה מאוד מאוד פשוטה. כמות הפידבקים הלא שליליים, כלומר חיובים ונטרלים, חלקי סך הכל לא פידבקים. סתם בשביל המחשה, קיבלתי 100 פידבקים עד עכשיו, אחד מהם היה שלילי. הפידבק, ציון הפידבק שלי היה 99%.
ואמרת בפרקים הקודמים ש-99 זה לא טוב.
הוא לא טוב.
וואו, זה רף גבוה לעמוד בו.
1,000 מחירות, 99.5, אתם יכולים לפספס 0.5%, שזה...
חמישה
פידבקים שלילים.
מתוך 1,000.
כן.
וואו,
קשה. תבינו כמה קשה אתם הולכים לעבוד על שירות הלקוחות שלכם. בכמעט כל היבט, בעיקר במה שהזכרנו, זני שילוח, עלויות, תקשורת, דברים מהסוג הזה. קריטי. ולכן, בעצם eBay, קסיני, שלוקח את כל הפרמטרים ואומר, זה לפני זה, גם פידבק ילקח בחשבון, ולכן זה מאוד משמעותי. יש עוד משהו שאיבאי בעצם מצמידה, עוד 2 דברים בעצם שאיבאי מצמידה, הראשון זה כוכב בצבע, שאומר בגדול כמה פידבקים קיבלת עד עכשיו, יש להם עד 50, 50 עד 100 אני חושב, 100 עד 500 וכן הלאה, ואיזשהו מלל שכתוב top rated seller, או above performance, דברים מהסוג הזה שנותנים לך עוד אינדיקציה, שוב, במבט מיידי, לפני שנכנסת לפידבקים, לפני שהקלקת, מי המוכר שבעצם עומד מולך.
אוקיי, אז אמרנו שהדרך להשיג פידבק חיובי, ככה אם נסכם את מה שדיברנו על איך אנחנו משיגים פידבקים, זה תקשורת טובה כל הזמן עם הלקוח, לענות כל הזמן, להשאיר פידבקים חיוביים וכדומה, מוניטור פה יכול לעשות, מחירים של שילוח, אם יש לך אמזון פריים בכלל זה טוב, ולעמוד בזמני שילוח, ואם הם מהירים, מה יותר טוב.
נכון.
מה קורה אם לקוח מתלונן? זאת אומרת, זה כמעט, זה בטוח בלתי. שזה יקרה.
בוודאי, בוודאי. הוא יכול להתלונן על זה שהמוצר הגיע לו אחרי יומיים. שהמוצר לא הגיע בכלל. אבל אתה מקבל אינדיקציה מחברת השילוח שחתמו. מה אתה עושה עם זה עכשיו? יש פה המון 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 אפשרויות שיכולות לקרות. בוא ננסה לעבור לפחות על היותר פופולריות. eBay במקרים כאלה יחזירו לו את הכסף, ואתה תישאר עם פידבק שלילי. אז סופר חשוב לטפל נכון בטיפול בתלונות. לא, לנו כישראלים יש תמיד את התלונה של להיכנס בקונה שלי. או, שקרן.
אני צודק, כן. הוא אידיוט. כן.
אתם יכולים לעשות את זה. תסתכנו. סביר להניח שמהרמות אתם תמצאו את עצמכם בחשיפות הולכות ועודות, כי קסיני לא אוהב פידבקים שליליים. וסגרתם לעצמכם את האפשרות.
יכול להיות שהאיבי אפילו יסגרו לכם את החנות. אתה אומר, אל תהיה צודק, תהיה חכם.
בול. יפה. אז הראשון, מוצר לא כפי שתואר. בסדר.
למעשה... רגע, שאלה מקדימה, קובי. רגע, אם מישהו כבר נתן לי פידבק שלילי, אני יכול להמתיק את רוע הגזרה? אני יכול להגיד לו, אם אני אעשה כך וכך, הוא יכול לשנות.
כן.
אז זה לא סוף העולם.
לא, אתה תלוי ברצון הטוב שלו. יש גם לא מעט מקרים שבהם קונה יתלונן לכם בפני איבי, ואיבי יפסקו לטובתכם, אם הם ראו שעשיתם את כל הצעדים הנדרשים כדי לספק את מה שהבטחת.
זאת אומרת, אם קיבלת פידבק רע, זה לא סוף העולם.
לא סוף העולם.
אתה עדיין יכול להמתיק את רוע הגזרה.
אני אגיד יותר מזה, פידבק נשמר, הוא נשמר תמיד, אבל הציון הוא לשנה. זאת אומרת, קיבלתי פידבק היום, עוד שנה ויום, eBay, ונגיד שכל הפידבקים מהרגע הזה ועל הרעים, רק חיוביים, אני אחזור ל-100%.
זהו, פידבק שמואף מה...
נכון, מהסטטיסטיקה לפחות. עדיין מי שירצה לגלול, יראה את הפידבק.
אוקיי, אז בוא נחזור למה שהתחלת. התחלת לספר לנו על איזה תלונות נפוצות יכולים לקבל, ומה נעשה איתם.
אז מוצר לא כפי שתואר, למעשה אין הרבה מה לעשות פה. קונה קרה משהו, קיבל משהו אחר. לא משנה אם הוא צודק או לא. הוא אומר, תקשיבו, זה לא מה שתיארת לי שאני אקבל, בסדר? הקבל הוא לא 50 פיט, הוא 20 פיט. הוא 50 פיט, הוא באמת 50, אבל זהו, זה עובדה, הוא לא מרוצה. אין הרבה מה לעשות, פשוט בקשו מהקונה להחזיר את המוצר, יש לזה טיפול די פשוט, אני לא אכנס לזה, בגדול שולחים לו איזשהו לייבל שהוא מכניס למעטפה או לקופסה, הוא מדביק על זה, זה על חשבון מי שמחליטים, איבי החזירו לו את הכסף, נגמר העניין, אפשר להתווכח, אני חושב שחבל להתווכח על זה, בעיקר כשזה לא עולה לכם,
הרווחתם... הסיכון של פידבק שלילי הוא הרבה יותר משמעותי מאשר לקוח אחד ש...
אז הרווחתם פחות $2. אז זה הראשון. השני זה המוצר לא עובד. קורה, זאת אומרת, בעיקר במוצרי אלקטרוניקה או משהו דומה לזה, המוצר פשוט לא עובד. גם פה, בטח פה, על אחת כמה וכמה שנקרא, בקשו את מהקונה להחזיר את המוצר, יחזירו לו את הכסף. פה אני חושב שיש יותר, כאילו, מקום לקצת שירות לקוחות יותר טוב, ובעצם להציע לקונה, תקשיב, אני מבין שהוא לא עובד, אני מתנצל, קורה, יש, גם רוב הקונים מבינים את זה.
תקלה.
שיש תקלות במוצרים גומים. זאת אומרת לו, תחזיר את זה, אני שולח לך מיד אחד במקומו. עכשיו, מכיוון שקנינו מאמזון, והשירות לקוחות של אמזון סופר טוב, אז בעצם שאתה תחזירו את המוצר ותגידו, הוא היה פגום, אמזון בעצם יחזירו לכם את הכסף גם. אז אתה אומר, תשתמשו בכסף כדי לקנות עבור הלקוח הזה, עוד פעם תפרית. הפעם בתקווה שהמוצר כבר
לא תפסידו יותר מדי.
יותר מזה, בהרבה מאוד מקרים אתם תקבלו פידבק כל כך חיובי, זאת אומרת, תקבלו את הפלוס, תקבלו את החמש כוכבים, וגם במלל הקונה יכתוב, למרות שהמוצר הפגום היה פה טיפול מעולה בי בכלקוח, כי דאגו להביא לי את הפריט מחדש, וכל הדברים מסביב. אתם יכולים להחליט לא להחזיר את הכסף, להחזיר את המוצר הפגום, לקבל את הכסף חזרה מאמזון, ולהתקדם עליו בחיים, שגם זו אפשרות. המוצר לא הגיע.
עוד תלונה...
מאוד פוטנציאלית. מאוד פוטנציאלית, גם מאוד פופולרית, בעיקר על ידי רמאים, ויש כאלה באיבי, מוצר לא הגיע. שילמתי לך, לא קיבלתי, והמוצר אצלי ביד. פה, זה באים לטובתנו אלמנטים נורא פשוטים של מספרי מעקב וחתימות. זאת אומרת, אתה שולח באמצעות כמה חברות מאוד מאוד ידועות, DHL, UPS, FedEx, Amazon שילוח, יש בסוף חתימה של מישהו חתם וקיבל, בכתובת שהכניס הקונה שלי. פה אני חייב להגיד לכם שברגע שיש לכם הוכחות, זה בסדר להתווכח, יותר מזה זה אחד המקרים שבאים, אם תוכיחו לאיבי, הנה חתימה, אז אולי היה לוקח, אולי אשתו, אולי השכן בכלל, כי השכן יצא והוא אמר זה בסדר, אני לוקח עבור את החבילות.
או יש סיכוי שאיבי יפסקו לטובתך.
מאוד. שלחתי את זה למשרד ולא אליי הביתה, והפקידה בקבלה לקחה את המוצר. איבי יפסקו לטובתך, זה בסדר גמור. יש מקרים שבהם מוצר חוזר לשילוח, מה שנקרא חזרה, ואז הוא צודק, כי באמת לא הגיע, או הכתובת לא הייתה נכונה. גם זה בסדר. בגלל זה אני מאוד ממליץ, אנחנו מדברים על מאחורי, לפני הקלעים, זה חלק מהדברים האלה, יש גם מאחורי הקלעים. תעקבו במוניטור, יש לכם, קיבלתם מספר מעקב מאמזון, המוניטור בעצם יודע לקחת את המספר הזה, ולשלוח מייל ללקוח. המוצר שלך נשלח בתאריך הזה, הנה מספר מעקב בחברת פדקס. והוא כבר גם יודע לעקוב הזה, כי כל הכלים האלה קיימים היום. זה חלק מהטיפול נכון בשירות לקוחות ותקשורת נכונה.
אוקיי, אז אמרנו שבעצם הדבר החשוב פה לזכור לגבי פידבקים זה שאם אתה מתווכח ומתווכח עם הלקוח ומנסה להילחם בזה מול הלקוח, הרבה פעמים גם אם תנצח בוויכוח, תפסיד, תתקבל תפסיד בגלל שלילי,
נכון.
תהיה חכם כן. בקטע הזה.
זה גם חוזר, אתה יודע, אתם באמת יכולים להחליט להתווכח או להסכים, תחליטו כל מקרה לגופו, קחו בחשבון פשוט את כל מה, נכון שאתם יכולים להפסיד על מחיר, בוא ניקח את המקרה שדיברנו עליו בפרק הקודם, שהפסדתי על המחירה כי פתאום היה טקס, אוקיי? או המוצר עלה והמוניטור שלי עוד לא הספיק להתעדכן. אתם יכולים לחזור ללקוח עם סיפור שהיה מוצר פגום וזה האחרון שלי, אבל אז הלקוח ייתן לכם פידבק שלי, בלא מעט מקרים יבי גם אם תתלוננו לאבי, אבי יפסקו לטובתו, נתקעתם. אז אני אומר, בגלל זה אני לפחות שייך לקבוצה שאומרת, הפסדתי 20 סנט על זה, אני מרוויח ביום 20 דולר, לא קרה כלום.
כן, זה the cost of doing business, תקלו קדימה, בדיוק. יש לכם מטרה.
תדאגו לפידבק חיובי, תבינו פשוט כמה הפידבק הזה חזק, ויפה להגיד שיש גם שירותים של עשרת פידבקים.
שירותים של עשרת פידבקים? כן, איך הם עושים את הקסם הזה?
אני לא יודע איך הקסם הזה עובד, אף פעם לא נחשפתי לזה. יש אפילו מישהו בארץ, שוב, אני מנסה לעשות פרסומת, אבל יש כמה שנותנים את השירות הזה. אבל זה עובד, תמצאו אותם בקבוצות הפייסבוק סיב דרופשיפינג, אני מבטיח לכם שתיכנסו, תמצאו בפייסבוק כמה קבוצות כאלה, תיכנסו, אתם תראו מהר מאוד את האנשים האלה, הם עוזרים בעשרת פידבקים שליליים, ושוב אני אומר, זה לא חשוב, הם גובים על זה מן הסתם כסף, אמרנו, מי שמוכר את המקושים לקריאת זהב, כנראה מרוויח יותר מהקורים עצמם, ואחרי שנה, וזה נגמר, והפידבק השלילי נמחק, ואתם צריכים להמשיך, אבל כל הזמן תדאגו לקבל פידבקים חיוביים, או לפחות לא שליליים, בסדר? גם נטרלים בסדר, כן.
אוקיי, בסדר גמור, יש לנו עוד משהו להגיד על פידבקים?
כן, משהו נחמד, שתזכרו שפידבקים, בעצם אותו אחוז שמוצג, eBay בשלב הזה לא מבדילה בין פידבקים שקיבלתם כמוכרים או כקונים.
זאת אומרת, אם אתם קונים ונתנו לכם פידבקים טובים, מה שכמעט תמיד יתנו לך.
נכנס לשקלול.
אז אני, יפה.
בעיקר אם אני גם מוכר מתחיל, אין לי פידבקים. מי קנה? עכשיו נכנסת, הנה, רן נכנס עכשיו לקנות מקונה ממוכר באיביי, ראה את המוצר, אהב את המחיר, אבל יש לו שני
פידבקים. אפס מכירות.
שני פידבקים.
כן.
מה הוא, תקנה ממנו?
סיפור גבוה, אני לא לוקח סיפורים.
בדיוק. אז יש דרך להגדיל את כמות הפידבקים שלכם, ואני ממליץ לנקוט בשיטה הזו מאוד בזהירות. עם כמות מוגבלת של פעולות שתכף נסביר אותם פר יום, וגם עד שהגעתם לאזור ה-300 עד 400 פידבקים ותפסיקו, אז פשוט אתם כבר צריכים להיות במספיק מחירות כדי שהפידבקים שלכם יהיו כמוכרים. תקנו פידבקים.
לקנות פידבקים.
כן, כן. זה שיטה נורא פשוטה, מכיוון שמשאירים לי פידבק עליי גם כקונה. אז בוא נקנה.
כן. אני איך להזמין איזה מוצר שאני צריך מ-eBay, ואני דואג לקבל פידבק גבוה.
אבל אני רוצה להשיג איזה מהפידבקים כאלה. אני לא יכול עכשיו לקנות איזה מוצרים ב-20 דולר. זה יעלה לי מלא כסף. אמרתי שיטה בלי כסף. אז הנה המקום הראשון שאתם כנראה תשלמו, עוד לפני שהרווחתם משהו, אתם יכולים גם לא. תקנו מוצרים שהם 20 סנט, 15 סנט, 10 סנט. לדוגמה, אפרונות, חרוזים, כפתורים לחולצה. יש, באמת, תחפשו בגוגל או ביוטיוב, יש המון סרטונים שמראים את זה, רעיונות לרכישת מוצרים הכי זולים באיביי, חייב, תקנו אותם במכרז, מה שנקרא, באוקשן, ואז אתם באמת קבלו את זה במחיר זיל הזול, כי מי קונה כפתור במכרז? נכון, שיעלה לכם 100 פידבקים, 20 סנט, לא נורא, 20 דולר, לא קרה כלום, זאת אומרת, אם אתם בונים עסק, אבל פתאום יש לכם 100 פידבקים שמצטברים. והמוכר ישיר עליכם פידבק חיובי.
בהקשר הזה אני יכול לספר על סיפור מאוד מעניין שהיה באחד הפודקאסטים המוצלחים, יש פודקאסט שנקרא Reply All, והם עקבו אחרי איזושהי תופעה מעניינת שאנשים בארצות הברית היום פתאום מקבלים משלוחים בספציפית זה היה אמזון, אבל אותו דבר אני מניח גם ביבי, פתאום הם לא הזמינו, ומגיע להם חבילה של משהו מאמזון אליהם הביתה, ממוען אליהם. Okay. ואנשים לא הבינו למה, ומה מסתבר אחרי התחקיר? יש מין שוק אפור כזה של אנשים שכאילו אתה משלם להם שיקנו את המוצר שלך בשביל להשאיר פידבקים גבוהים. זה רמאות, כן? סוג של רמאות. כן. עכשיו, האנשים האלה מזמינים בשביל, כאילו לקוחות אותנטיים, אבל זה סינים או הודים או משהו כזה. אז הם לא רוצים עכשיו להזמין ולשלם להם משלוח לסין. אז הם מזמינים לכתובות פיקטיביות, לא פיקטיביות, כתובות אקראיות בארצות הברית. הברית. ואז הם אחד בן אדם קם בבוקר ומוצא מישהו שלח לו משהו מאמזון, מקבל איזשהו מוצר שבדרך כלל עולה סנטים או דולרים בודדים, ובעצם מה שקורה, אתה נכנסת בטעות לתוך היקום הזה של אנשים שמזמינים בכאילו, והרווחת איזה מוצר, נפל לך מהשמיים איזה מוצר. זו דוגמה מאחורי הקלעים של העולם הזה.
כן. שוב, זה שיטה קיימת, אם אתם מוכרים מתחילים, אחלה שיטה, שבעצם תגדיל לכם את כמות הפידבקים, ואז ייכנס רן ויראה מוכר עם 120 פידבקים.
סביר להניח שיקנה יותר מאשר המוכר של 3 פידבקים.
בדיוק, בדיוק, וזה אחד העניין. עכשיו, משהו חשוב להבין בהקשר של שיטת הפידבקים של eBay, ופה אנחנו גומרים את עניין הפידבקים, קונה שקנה מכם שני מוצרים והשאיר שני פידבקים בשבוע האחרון, eBay תיקח רק אחד מהפידבקים. בסדר? תזכרו את זה גם בעניין של קניית הפידבקים, אל תקנו מאותו מוכר פעמיים באותו שבוע.
כי אז בזבזתם את
הפידבק
הזה.
כן, כן. אז סתם נקודה לזכור.
אוקיי, אז בואו אנחנו נדבר על ההתחלה של העולם הזה, בואו נדבר איתי קצת ברמה פרקטית, מה אני צריך לעשות, שחשוב לי לדעת לפני שאני אכנס לעולם הזה.
אוקיי, אז יש צעדים אדמיניסטרטיביים שצריך לעשות, נכון? אני מתחיל לפתוח עסק. יש פשוט צעדים שאני חייב לנקוט בהם. הראשון מייל, תפתחו, כדאי, אני ממליץ לפחות לפתוח תיבת מייל חדשה, לא עולה לכם, שדרכה תהיה כל ההתכתבות. אל תשתמשו במייל הפרטי שלכם, או של המשפחה.
מהר מאוד, אתם יכולים להיות מוצפים
בדברים. זה גם קשה יהיה להפריד שם בין דברים, וכדאי שתנהלו במייל עסקי נכון, שלא עולה לכם דרך אגב. לפתוח חשבון באיבאי, כדאי מאוד. כן. די קל, באמת לא מסובך. גם בשלב הראשון אנחנו לא משלמים על חנות, אז יש שם משהו מורכב, בגדול. שם, אימייל, ונגמר העניין. חשבון באמזון, אותו דבר. תזכרו, שוב אני מזכיר, חשבון פריים, סטודנט. עדיף, זה בחינם. שוב, אני לא...
אפתור לכם את כל הנושא של השילוח.
והעלויות של $10 של עלות הפריים. וגם אם לא, אז חשבון פריים בחודש הראשון הוא חינם. ניתן לכם חודש ראשון של להסתגל הרעיון. גם שווה את זה. לקנות אמזון גיפט. בואו, לא דיברנו על זה עד עכשיו.
מה זה אמזון גיפט?
יפה. סוג של כרטיס מתנה. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה לקנות לרן $100. קונה 100, נכנס לאמזון גיפט, קונה $100, נותן, שולח לרן, רן, היי, מברוק על יום ההולדת, הנה $100, אתה מקבל קוד. אתה יכול אחרי זה להיכנס לאמזון ולקנות איתו. למה אנחנו נוקטים בשיטה הזו? בעצם השיטה הכי טובה, תזכרו שאנחנו ישראלים. חשבון הבנק שלנו מתנהל בשקלים, כרטיס האשראי שלנו בשקלים. אני רוצה לדבר על איך להמיר את הדברים האלה לדולרים, אבל אני לא רוצה כל פעם שקונה ממני מד לחץ דם ב-$20, לרוץ לאמזון ולקנות ב-$15 עם כרטיס האשראי.
כי העמלות וכדומה?
גם העמלות, אבל גם העניין של הנוחות. Mm-hmm. זאת אומרת, כל פעם להעביר כרטיס אשראי, אז אני פתאום מקבל...
1,000 חיובים בכרטיס אשראי. בדיוק, אשראי.
כן. השיטה יותר נוחה היא לקנות כרטיס אמזון, גיפט, לעצמי, בשווי של $200, מכיוון שאני כל הזמן נקנה מוצרים מאמזון, אז פשוט כל פעם הוא נגמר, אני קונה אחד חדש. קונה אחד חדש, אתם יכולים להתחיל מכרטיס של $50, לא קרה כלום, מן הסתם אתם תמכרו מהר מאוד את $50, יש ימים שאתם תקנו כמה פעמים באותו יום כבר את האמזון גיפט, אני חושב שהערך הכי גבוה שלהם זה $2,000, אבל אני לא בטוח, אז מוכרים, פשוט משתמשים בזה. זה לא, אני חייב להגיד, זה לא מקנה לכם הנחות או הטבות, שאתם משתמשים
בכרטיס. זה פשוט שלא יהיה הרבה הרבה חיובים בכרטיס אשראי.
וכל פעם לא תצטרכו להכניס את כרטיס אשראי, זה מאוד מאוד נוח. הלאה, אז פתחנו חשבונות eBay, אמזון, קנינו אמזון גיפט, הדבר הבא, כרטיס אשראי שהוא יהודי, בעין, לא בהי. שהוא מוסב לדולרים.
מה זה אומר מוסב לדולרים?
תתקשרו לבנק שלכם. או שתבקשו כרטיס אשראי נוסף לטובת העניין, זה תלוי במסגרות האשראי שלכם, ובכמה הבנק אתם משתפים איתו פעולה. תגידו, תקשיבו, אני מתחיל לעשות עסק בחול, אני צריך כרטיס אשראי שהוא בדולרים. למה זה חשוב? כדי שלא על כל קנייה תתבצע המרה על ידי חברת האשראי מדולרים לשקלים, כי אתם חייבים בה...
כן, כל המרה כזאת, זה כמה אחוזים בודדים של עמלה.
זה אחוזים, וזה מקטין לכם מהרווח.
זה עלות.
כשזה בדולרים, ואתם קונים עכשיו כרטיס של אמזון גיפט ב-$100, אתם תקנו אותו בדולרים, לא ב... $100 מומרים לשקלים, שזה בדרך כלל יותר גבוה. אתם תחסכו את עלויות ההמרה, אם יש לכם כרטיס אחד בלבד, כדאי שתיקחו שני לטובת העסק הזה בלבד, יעלה לכם אולי 19 שקל לחודש עלויות, רוב הבנקים או כרטיסי אשראי הם גם בלי העלויות האלה, אבל שווה שיהיה לכם. עוד חשבון שצריך לפתוח אותו זה PayPal. מאוד קל לפתוח, שוב תזכרו, באמת זה רישום מאוד מאוד קל, תחברו את החשבון מייל שלכם שפתחתם אותו לחשבון פייפל, את חשבון האיבאי תחברו לפייפל, כי מישהו כשמכניסים אחרי כסף, איבאי צריכים לדעת לאן להכניס את הכסף הזה. שני דברים חשובים לגבי פייפל, הראשון, תכניסו את כרטיס האשראי הדולרי שדיברנו עליו לפני שתי דקות, כי ממנו פייפל תחייב אתכם, ואפשר יהיה למשוך, תכניסו גם את חשבון הבנק שלכם, ודבר שני, תגדירו בפייפל את החשבון שלכם גם כדולרי. שגם בפייפל לא יהיו אמרות. גם פייפל לא עושה אמרות. גם בכניסה של הכסף, וגם כשאתם מחליטים למשוך ממנה לחשבון הבנק שלכם. אז גם פה זה חשוב להגדיר את זה. דרך אגב, לבנק גם תגידו שאתם רוצים לנהל תת חשבון בדולרים.
תת חשבון?
כן, יש לכולנו חשבון בשקלים, אתם יכולים להגיד לבנק, תקשיב, אני עומד לקבל הכנסות בדולרים, נעשה דרופשיפינג, אפשר, הכל פתוח, אני רוצה שהכסף שמגיע אליי מפייפל בדולרים, בנקים באופן אוטומטי, אם אין לכם חשבון, תת חשבון בדולרים, ימירו לשקלים.
אז פה אתה אומר להם, אני פשוט אל תמירו.
תשאירו לי את זה בדולרים, כן. כשאני רוצה, אני אמיר את זה. אז גם זה העניין, תזכרו שאתם עכשיו, יש לכם כרטיס אשראי דולר, אז אתם טסים לחול, יכולים לשלם בו, הוא יחייב לכם את החשבון הדולרי בלי כל האמרות מסביב. יש לזה שיקולים לטווח ארוך, תזכרו את הדברים הקטנים האלה, הם יכולים להיות מאוד משמעותי. עוד מילה על פייפל, בשלב הראשון פייפל לא יבקשו ממכם כלום, אבל באזור החודש השני, אולי שלישי, פייפל יבקשו ממכם, בעצם יתחילו לדבר איתכם, בעיקר שתבקשו למשוך ובעיקר שהפעילות בחשבון תגדל. הם בקשו מכם מסמכים והוכחות על החשבון שלכם, על הפעילות שלכם. זה יהיה נכון גם לאיבי, גם הם ייצרו איתכם קשר, ובקשו מכם כל מיני מסמכים והוכחות. אני לא נכנס לזה באמת, זה לא ניסיון לעשות קורס, אבל תצפו לתקשורת גם מפייפל, גם מאיבי, בהקשר שלכם. זה יקרה. והדבר האחרון שכדאי מאוד לעשות, למעשה אי אפשר לא לעשות, זה להגדיר מדיניות. איבי תחייב אתכם, וזה גם מאוד לטובתכם. פוליסיז, מה שנקרא.
מה זה דוגמה לפוליסי?
פוליסי של החזרות. מה אתם מוכנים לקבל כהחזרות? לדוגמה, אני לא אקבל כהחזרות מוצרי מזון שנפתחו. אני מוכן לקבל החזרות רק שזה נמצא באריזה המקורית ולא נפתחה. זה סוג של פוליסי. תוך כמה ימים מישהו יכול לבקש החזרה? שבוע, 14 יום, כמה זמן אתם נותנים? אז זה מאוד 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 חשוב, ולמעשה אל תתחילו למכור לפני שזה מוכן. יש המון טמפלטים מוכנים, אתם לא צריכים להמציא את הגלגל, כן, אחרי שמצאתם טמפלט מוכן, תקראו אותו.
אולי זה התחייבות של החימון הלקוח.
בדיוק, אולי שם כתוב, שמצאתם טמפלט שכתוב בו שההחזרים עד 30 יום, ולכם לא מתאים, אתם רוצים בשבוע לאפשר את זה. אולי כתוב שם שההחזר הוא על חשבון המוכר, זאת אומרת על חשבוני, ואתם לא, ההחזר הוא על חשבון הקונה. אז תקראו טוב טוב ותבינו מה כתוב שם. זה לא כזה מסובך, זה לא כזה מורכב, אתם חייבים להגדיר את זה. לא, אל תתחילו לפני.
אוקיי, אז אנחנו, יש לנו כבר את הצעדים האלה, עשינו, פתחנו חנות, עכשיו מתחילים לעבוד, מתחילה להצטבר לנו העבודה, איך כדאי לעבוד חכם בהקשר של סדר יום של עבודה כזו, וזה פול טיים ג'וב, זה מהר מאוד יכול להפוך.
נכון, אתם יכולים לעבוד שעתיים ביום, שוב, אני רואה
סוחרים סביבי. בהתחלה יכול להתחיל.
שעתיים, שלוש ביום מספיקים להם כדי, הם מקדישים קצת זמן למצוא מוצרים חדשים להעלות אותם, תזכרו, הם משתמשים במוניטור, זה הרבה יותר קל, הם עונים ללקוחות, הם מבצעים הזמנות. הכיף שלהם לא יגדל, כי זה הזמן שהם משקיעים, ופה זה יחס מאוד מאוד ברור בין כמות השעות לרווח
הפוטנציאלי. כן.
אני ממליץ לפחות לסדר לעצמכם את היום, את השבוע ואת החודש, בצורה מאוד מאוד טובה, גם אם אתם עובדים בעבודה שהיא פול טיים ג'וב. גם אם אתם אומרים, אני עובד עד 6 בערב, מגיע הביתה, אוכל ארוחת ערב, והילדים הולכים לישון, ומ-9 אני יושב על המחשב, הולך לעבוד עד 12 בלילה, וביום שבת להקדיש לזה עוד כמה שעות. גם זו שיטה. ברמה יומית זה מה שאני ממליץ. כל אחד ייקח את זה למקום שנוח לו. לפחות פעמיים ביום להיכנס למוניטור. להיכנס. אם אין לכם, לא קניתם את הפיצ'ר הזה של הזמנות אוטומטיות, אז יש לכם כבר הזמנות? להזמין את המוצר באמזון. אם יש לכם הזמנות אוטומטיות, לראות שהם יצאו לפועל ומאוד נוחות.
פשוט לדאוג... בקרה הזאת במינימום.
בדיוק. פשוט להיכנס ולראות שיש לכם הזמנות, לא להמתין. פעמיים ביום. זה צריך להספיק. בעניין הזה של הזמנות. לפחות, כשכבר נכנסתם, תוסיפו עוד פעם אחת שאתם נכנסים, להיכנס לחשבון האיבי שלכם. זה אפשרי גם מתוך חלק מהמוניטורים, אבל אם לא, להיכנס לחשבון האיבי, ולהתכתב עם הלקוחות. זאת אמרתי, חלק מהלקוחות הם פוטנציאליים, עוד לא קנו, אבל יש להם שאלה על המוצר. לא תמיד אתם תדעו לענות. אבל לפחות אתם צריכים לדאוג לתקשורת הזו, תזכרו שגם הפידבקים זה על התקשורת.
זאת אומרת, אתה אומר, כבר אני צריך להקדיש פה לפחות פעמיים, שלוש ביום לדברים האלה.
אבל זה 3-4-5, 10 דקות.
כן.
להיכנס, לראות שהכל בסדר, לענות על מייל אחד או שניים ולצאת. אתם יכולים להחליט שאתם עונים ללקוחות רק פעם אחת ביום, שגם זה בסדר. עניין של כמה זמן. שיהיו לכם גם בעניין של התקשורת תבניות מענה מוכנות, זאת אומרת, לא כל פעם מחדש תתחילו להקליד.
כן, אלא... תבניות זה עוזר מאוד.
תודה על הרכישה מאיתנו, נשמח לקבל פידבק, הנה הקישור לפידבק, זה באמת יקצר לכם המון זמן עבודה, תבנו את ה... גם פה אפשר למצוא המון תבניות מוכנות, תשתמשו בהם. ואני חושב שאם אנחנו הולכים לשים שעתיים שלוש ביום, אז תקדישו מתוך זה לפחות שעה ביום לחקר שוק. ביחס שלי, שאני לפחות ראיתי על כל 15 עד 20 רעיונות למוצרים, אתה מוצר מוצר אחד שאתה מסוגל להעלות אותו כליסט. אז תבינו שאתם הולכים לעבוד די קשה בלחפש, לפעמים אתם תוותרו כי קשה מאוד להתחרות, כי כל המוכרים הטובים הם פידבקים מאוד גבוהים, 30 אלף פידבקים וצפונה, לפעמים המחיר, אתם לא צריכים להבין איך הם מוכרים את זה בכזה מחיר, כי אתה מוצא את זה ב$3 יותר יקר, לפעמים זה מוצר שאתה אומר, הוא לא במלאי, שלא שווה לי להיכנס, יש המון סיבות.
אבל זה העבודה שאני צריך לעשות, אתה אומר שעה ביום בדרך
כלל. כן, זה יספיק לכם, בוא נגיד, למצוא 5-6 מוצרים, אם אתם עובדים, אם אתם מיומנים בזה כבר. וזה שווה את המעט. תזכרו גם שחלק מהמוצרים שלכם שאתם כבר מוכרים, נגיד שאתם כבר חודשיים מוכרים, וחלק מהמוצרים שהיו להיד בחודש הראשון כבר לא. אמרנו, אל תתאהבו במוצרים, אתם כל הזמן צריכים לעלות.
החלופה.
כן. זה גם משפר לכם את הסטטיסטיקה, כי הסיכוי שלכם לעשות יותר כסף מ-1,000 מוצרים אשר מול 500 מוצרים, פשוט יותר גבוה, סטטיסטית, וגם נותן לכם אפשרות להחליף את המוצרים הלא טובים שאתם משלמים עליהם לאי-ביי, כליסטינג פרייס, להחליף אותם במוצרים שיש להם פוטנציאלית, פשוט סיכוי יותר גבוה. אז תקדישו שעה ביום לעניין הזה. בתוך השעה הזו אתם יכולים, מצאתם כבר מוצרים שלא מוכרים, או מוצרים שיצאו מהמלאי, אצל מוכר א', שימו עוד איזה חצי שעה, שעה ביום, כדי למצוא להם אלטרנטיבות. זאת אומרת, אם מכרתם, בואו ניקח סתם משהו איזוטרי, נרגילה. אתם מוכרים נרגילות, לאמריקאים. כן. הולך פלייטר, אגב. הוקה, זה נקרא. ויצא מהמלאי. או יצא מהמלאי הנרגילה הירוקה. יש לו רק את האדומה. אתם צריכים להחליף, אתם צריכים לעשות את זה, לא פשוט לחפש את זה, או מוכר אחר, או שיש לו את הירוקה. למצוא את המוצר שהלך לכם. סליחה. אז באמת לעשות את זה. ודבר אחרון שאני ממליץ, אמרנו, זה עסק. תקדישו זמן ללמוד. תראו סרטונים, כנסו לפורומים. יש קבוצת וואטסאפ ישראלית שנקראת דרופשיפינג. פשוט תלמדו.
כן, יש כל כך הרבה, זה נשמע כאילו זה פשוט עולם ומלואו, שאתה יכול לצלול ולעולם לא לצאת אם אתה...
נכון.
אתה חייב תמיד...
תראו מוכרים מצטיינים, תראו את התיאור מוצר שלהם, תראו אם יש להם מילים טובות שמשתמשים, תראו אם המחירים שלכם הגיוניים, תתחילו לחפש ספקים פרטיים בארצות הברית, אז אתם צריכים ללמוד מה זה ספק פרטי, לא רק כמה... יש פה פשוט כל הזמן דברים לעשות, ללמוד, להתחבט, פשוט תקדישו לזה את הזמן, אתם יכולים להחליט שאתם עושים את זה שעה גם ביום שבת, זה בסדר. תקדישו לזה זמן ללמוד. אני גם אומר לכם שלקראת חגים ואירועים מיוחדים, כמו נגיד הלווין או קריסמס, שימו עוד שעה, חוץ מלמצוא מוצרים רגילים, שכבר שמנו עליהם שעה, תחפשו מוצרים ייחודיים לתקופה הזו. בחג הבא, כלומר בהלווין הבא, אתם כבר תהיו נורא מתורגלים, כי כבר יש לכם את המוצרים שהלכו לכם, אתם תחזרו אליהם, אז יהיה נורא קל. אבל בשלב הראשון, בדרך כלל שבועיים עד שלושה לפני החג, תתחילו לעלות מוצרים לחג, תעשו את זה בנוסף למוצרים הרגילים. אל תזניחו. אם אין לכם זמן, תוותרו על המוצרים הרגילים, תתרכזו בקיימים. זה לפחות ברמה יומית, יש פה עבודה.
עבודה אמרנו, זה אין פה גלה, אתה נכון. עובד קשה. נכון. אז הנה העבודה הקשה.
חוץ מזה אמרנו מעבר ליומי, פעם בשבוע אני מאוד מאוד ממליץ, תשלפו נתונים, נורא קל לעשות את זה מ-eBay, מאמזון, מהמוניטור, לקבצי מעקב, תבנו את זה באקסל, לדוגמה, כמות המחירות, כמות הכסף שעשינו, תחלקו אחד בשני.
זה בעצם הבקרה על הביצועים
בדיוק,
שלך.
זה אינסטאם ייתן לכם אינדיקציה על מחירה, גובה מחירה ממוצעת, גובה קנייה ממוצעת מאמזון, הנה יש לכם רווח ממוצע, תראו את המוצרים שיש לכם עליהם שולי רווח יותר גבוהים, וכמות מחירות מהם. יש פה המון ניתוחים שאפשר לעשות, מוצרים חמים, מוצרים שנזנחו, מבצעי מחירות שאתם עושים, יש לכם כבר חנות, האם זה תפס יותר או סתם תרמתי כסף לאי-ביי, promoted listings וכאלה. חשוב מאוד ברמה השבועית לפחות לשלוף נתונים, להסתכל עליהם. פעם בחודש תתעמקו בהם. חוץ מזה, גם פעם בחודש יש עוד היבטים, אני קורא להם אדמיניסטרטיביים, אתם מנהלים עסק, אז אתם צריכים להוסיף, למשוך נתונים לטובת הרואי חשבון שלכם, אתם שולחים לו דוחות, תמשכו כסף מפייפל, אל תשאירו אותו שמה. אני אגיד לכם משהו ש... הרבה סוחרים טועים בו, משאירים שם כסף, ויום בהיר אחד, כי עשיתם פאול, פייפל נועלים לכם אותו.
קרה לי. בסה לא נורמלית, סתם טעות שלהם, טעות אדמיניסטרטיבית שלהם, יום אחד היה לי, לא, זה לי היה לי רק 1,500 שקל בחשבון הזה, פופ, אי אפשר, הוא חסום.
זהו.
ועכשיו לך תחפש את הבן אדם המתאים בפייפל, שיפתח לך את זה. אז תוציאו, כמו שאתה אומר, פחות פעם בחודש,
כן.
ותעבירו את זה כנראה לחשבון, חשבון הבנק.
שיהיה אצלכם בכיס ולא בדיוק. בכיס של מישהו אחר.
כי אם זה נינה, לפחות לא...
נכון.
אכלתם אותם.
היקפים יותר גדולים, יש כאלה שאני יודע שגם מושכים פעם ביומיים, כן, אבל הם עושים באמת...
זה בעיה טובה,
כסף. בדיוק. תדרו שכל הכלים והתוכנות שלכם חודשו, הכל בסדר, ואני שוב אחזור על משהו שאמרנו, אין כזה דבר חופש. אתם מבינים כמה עבודה יש פה עכשיו? יומית, שבועית, חודשית, יש פה עסק לנהל. כשאתם יוצאים לחופש, מישהו צריך לעשות את זה במקורכם, או שפשוט תוציאו גם תחנות לחופש, גם זו אפשרות. פשוט לא יהיו לכם הכנסות בתקופה הזו. אין מה לעשות עם זה. יש לכם לקוחות שאתם צריכים...
ככה זה להיות עצמאי, גם בכל תחום.
בכל תחום, נכון.
אני חושב שגם הטייקווי מהעניין הזה, זה שאם אתה תעבוד מסודר, זה כנראה יעבוד לטובתך, לעבוד עם יומן מסודר, עם אקסלים מסודרים, מישהו בלגניסט ומרושל, יש בהרבה מקומות שאתה יכול ליפול, וזה חבל.
נכון.
אז מהניסיון שלי כעצמאי, הסדר פה הוא מאוד חשוב, לנהל את הרישומים האלה, פתאום הרואה חשבון שלך צריך משהו לפני שנה, לך תמצא את הדברים האלה, לשים ביומן, פה צריך להגיש כזה דוח, פה צריך לוודא את הפי הזה או הפי אחר, כדאי לכם.
תעשו את זה, ואל תלקו את עצמכם אם פתאום לא נתתם שעה אתמול בערב למציאת מוצרים. אתם עושים מה שאתם יכולים עם הזמן שלכם, ואם היה לכם אירוע אתמול, או שאמרתם לא, זה זמן איכות עם המשפחה שמאוד, זה בסדר. אל תלקו את עצמכם. או שתנסו להשלים את זה, או שתגידו, בסדר, זה המצב. אני אתקדם.
זה בשליטה שלי, אבל.
חשבתי שאני אעשה 3 שעות ביום, אני בקושי מספיק שעה, שעה וחצי. זה מה שיש, זה מה שאני יודע להוציא מהזמן שלי.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. הנה סיפור על מסע ומתן מאתגר במיוחד. מדובר במסע ומתן על עסקה על היקף שנתי של כמה מיליוני שקלים, עם אחת מחברות הביטוח המובילות. מנהל המחירות, שהוביל צוות מסע ומתן שהיה מורכב מאנשים מתחומים טכנולוגיים ותפעוליים, פנה לחברת B&M כשהרגיש שהעסקה בורחת לו מתחת לידיים. איתי באולפן עמיחי ברגשטיין, יועץ מסע ומתן ב-B&M, עם למעלה מ-20 שנות ניסיון. עמיחי, ספר לי על המסע ומתן הזה.
היה קושי רב בעצם קיום המפגשים, וכשסוף סוף הם התקיימו, הם הסתיימו תמיד בטונים צורמים, וללא הגעה להסכמות והבנות. הבנו ביחד שצריך לקיים סדנה לכל חברי הצוות, בה נוודא שכולם מכירים את עקרונות המסע ומתן הבסיסיים, ובראשם, מה פתאום.
מה פתאום? ככה קוראים לזה?
כן, הפי זה פורום, למעשה את מי אני מזמין לפגישה, את מי אני לא מזמין לפגישה, הטף זה תזמון, מתי מתקיימת הפגישה, זה שונה לגמרי אם הפגישה היא בתחילת היום או בסוף היום או בכלל אולי ביום שישי. האלף זה אווירה, פגישה על ג'ינס היא שונה לגמרי מפגישה מקופטרת עם חליפות, והמם האחרון זה המיקום, הפגישה תהיה אצלי, האם היא תהיה אצלך או אולי בכלל במקום ניטרלי. דרך אגב, אנחנו מעבירים סדנאות מסוג זה בהרבה ארגונים, לכל מיני גורמים, לא רק אלה שמתעסקים במסע ומתן, מאחר וזה עובד גם מול לקוחות, ספקים או ממשקים פנימיים. במפגש ההכנה האחרון למשל, הגענו למסקנה שהפערים המסחרים לא גדולים, אבל נדרש לעשות מהלך מקרב ברמת מערכת היחסים. על בסיס מידע מאחד מאנשי הצוות, הבנו שהגורם המחליט בצד השני הוא חובב יינות מושבע. החלטנו להביא למפגש יין מיקב של קרוב משפחה של אחד מאנשי הצוות וזיתים שהוא בעצמו הכין. זה עשה את העבודה, הייתה אווירה מצוינת שסייעה להגיע לחתימה על ההסכם.
הנה האלף של האווירה במה פתאום. הדבר הזה יכול להתאים לכל סוג וגודל של חברה?
ברור. למעשה אפשר לומר שהתרומה שלי כיועץ הייתה בשני אופנים. פעם אחת בהכרת שפת המסע ומתן דרך הסדנה שהעברנו לחברי הצוות, ופעם שנייה בלקיחת אחריות על ניהול התהליך עם הצוות המסחרי.
מעולה, תודה רבה לך עמיחי. אם גם אתם מרגישים שאתם זקוקים לסיוע והדרכה בניהול מסע ומתן, המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן, גם בשגרה, גם בחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, ויסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות, כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il, חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן, והתקשרו ל-03-6161-061, bnm.co.il.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אוקיי, אז... עד עכשיו ככה הנחנו שאנחנו טירונים ומתחילים את הצעדים שלנו. אם אני כבר עשיתי את זה ואני מרגיש יותר בטוח, מה השלב הבא?
אז יש המון אפשרויות להתרחבות. דיברנו המון על אמזון. כמקור שממנו אני רוכש, ומייצר את אותו ארביטראז' בין המחיר באמזון, המחיר
יש לה יתרונות למתחילים, המשלוח הוא הרבה יותר פשוט וכדומה.
השירות לקוחות שלהם מאוד טוב, ומאוד מספרי מעקב וכל זה. אבל הם לא הרשת האמריקאית היחידה. יש את, רציתי להגיד יש את סירס, אבל אין כבר סירס. אבל הום דיפו קיימים, ווולמארט, הום דיפו זה מוצרים לבית למי שלא מכיר, וולמארט זה כל בו ענק שיש בו, הכל כמעט ברמה של אמזון. יש גם השתות קטנות יותר. אם החנות שלכם עכשיו, או חשבתם, יש לכם נישה מאוד מוצלחת סביב ריהוט, אקססוריז לבית, ומצאתם רשת קטנה של אקססוריז בבית, ואתם לא רוצים מהום דיפו, לכו עליה, זה בסדר.
זאת אומרת, תקנו משם במקום באמזון.
בדיוק. שווה לחפש, גם שם יש מוצרים לפעמים שאתם רואים מאוד זולים, אפילו יחסית לאמזון שראיתם. כן תזכרו שלא לכולם יש משהו שמקביל לפריים. נגיד וולמארט, יש להם סוג של פריים למוצרים מעל $35. יומיים שילוח ושילוח חינם. אבל אז אם אתם מבטיחים נגיד, לא יודע מה, גדר לבית לכלבים, או לתינוקות שלא יעברו את המדרגות, אתם יכולים למצוא את זה באמזון, אבל מצאתם את זה גם בהום דיפו, אל תמכרו את אותו מוצר, עם ההבטחה ליומיים שילוח, כי המוצר הזה הוא פחות מ-$35, אף אחד לא ימכור את זה בהום דיפו, או בוולמארט, והבטיח לכם יומיים שילוח. ותזכרו, מוצר כפי שתואר, תזכרו את הפידבקים, את הקטגוריות. כן. גם המוניטור יעבוד שונה, זאת אומרת, גם במוניטור עכשיו אני מוכר מול, לא מול אמזון, אלא מכניס את הפריט מוולמארט, זה ליסט אחר, זה שיטה אחרת, הוא עדיין יעשה לכם את כל העבודת מעקב הרגילה, אבל זה שונה. זה בהחלט אפשרות להתרחב ולהיחשף למחירים אחרים ולמוצרים אחרים.
מה לגבי אלי אקספרס, אלי בבא ושאר חבריו הסינים?
נפלא. בהמון דרופשיפרים עובדים בשיטה הזו, היתרון הענק שלהם זה המחירים, ברמה של 20% אליהם מהמחירים באמזון שאתם תמצאו. החיסרון שלהם זה שילוח, זמני שילוח. זאת אומרת, שוב, אתם לא יכולים להבטיח יומיים שילוח, כי זה לא יקרה.
נהפוך.
יותר מזה, חודש וחודשיים לפעמים, זה כבר עניין של מי הספק שלכם. תגדירו את זה נכון, דיברנו על מדיניות, אז תגדירו הפוליסי, שאתם לא מבטיחים שהמוצר יגיע בפחות מ-40 ימי עסקים, שלא יהיה תלונה ללקוח, ואם כן, eBay יהיו לטובתכם. עסק נפלא. פשוט פערי הרווח הם ענקיים, מה שמאפשר לכם גם מאוד להוריד את המחיר, ואולי עדיין להרוויח פחות, אבל עדיין בגלל הכמויות להרוויח המון כסף. יש גם מוצרים שהם מאוד מאוד ייחודיים לאלי אקספרס, גם הקונים יודעים שהם יותר מגיעים מכיוון סין ולא מרשתות אמריקאיות, ולכן תיאורטית לפחות רמת הייצור גבוהה יותר. אלי בבא, אלי אקספרס, בנגוד, יש הרבה מאוד אפשרויות, מאוד משמעותי. אפשר ללכת לספקים פרטיים. אני יכול למצוא ספק באליבאבא, אני מזכיר לכם, אליקספרס זה קימונאי, אליבאבא זה סיטונאי, פשוט רכישה בכמויות. אני יכול ללכת לאליבאבא, למצוא ספק שמייצר, נגיד שאני מוכר כיסויים, מד לחץ דם, מיוצר בסין.
הכל.
הכל.
גם.
אבל להגיד לו, עכשיו אני רוצה שתשים את הלוגו שלי ואת המותג שלי על המד לחץ דם. יותר מזה, בגלל שאני קונה ממך, אני קונה בכמויות, נגיד אני קונה 500 כאלה, ושוב, מי שלך לארצות הברית, ומחס וכל הדברים, אבל אני יוצא מחיר רצפה, ואז אתה יכול לקנות מד לחץ דם ב$2.
פה אתה מתמקח על כמויות ומרוויח. אבל מה זה אומר לשלוח עכשיו לארצות הברית? מה אני עושה עם זה בארצות הברית?
יפה, אז בארצות הברית אני יכול לשים את זה במחסן של אמזון, ולקנות מעצמי. אני יכול למצוא, זה ממש ככה.
ממש, אתה כאילו פותח חנות
כביכול. Fulfillment by Amazon.
ואתה קונה את זה מעצמך.
בדיוק. ואמזון דואגים לשילוח ולפולפיל, כל הדברים כברו של אמזון. אני יודע שאני משלם לאמזון על FBA, שוב, תחזרו לפרק הקודם, יש שם X דולרים לפריט וגם לפי הנפח. אבל אני קונה רק מעצמי. אז אני מעביר מכיס אחד לכיס שני, ועדיין נשאר עם שולי הרווח, כי אני יודע גם בכמה.
פתרת את בעיית הלוגיסטיקה באמצעות זה שאתה משלם קצת יותר עמלות.
נכון, אני יכול גם להחליט שאני קונה storage space, יש מלא כאלה בארצות הברית, סוחר עובד מקומי שיבוא שעתיים לשם, הוא מקבל ממני במייל, באקסל, את כל ההזמנות, והוא לוקח מהמדף, שם בקופסה ושלח. הולך אחרי זה לדואר, הולך לפדקס, שוספים ממנו וגומרים עניין. שוב, דיברנו על התרחבות, זה אחד האפשרויות להתרחב, ספקים שהם שלחים לי מסין וסטורג' מקומי. אני יכול באותה מידה גם להשתמש בספקים אמריקאים. את אותו מד לחץ דם, אני יכול, נגיד שזיהיתי באמזון מוכר, שאני כבר רואה שיש לו מלאים, ואף פעם אין לי בעד פלאי, אני יכול לפנות אליו, יש בזה סיכון, תכף אני אזכיר אותו, אבל לפנות אליו, אגיד לו, תשמע, אני מוכר באונליין בחנות שלי, אני קונה ממך לא מעט באמזון, אתה רואה את הרכישות שלי, אני מוכן להתחייב ל-50 יחידות בחודש, איזה מחיר אתה יכול לעשות לי? אז חלק מהספקים יגידו, בואי נמגניב, נוריד לו איזה $2, כבר מתגלגל אליי. אמר, אני אמשיך לקנות ממך, אבל אני רוצה ספשייל פרייס. הסיכון בזה זה שהוא יגיד, הלו, הלו, מי עושה עליי סיבוב פה? מה פתאום?
מה, אתה קונה ממני בזול ומוכר ביוקר?
או לא, עונה לך בכלל, או מתעצבן על זה. עדיין תתפלו, יש המון המון ספקים פרטיים אמריקאים, שהם גופי ייצור, פסי ייצור קטנים של mom and pop shop כאלה, דברים כאלה שיסמכו לעוד מקור של מישהו שמוכן להתחייב, והם רק מגדילים את ההכנסות שלהם. זה גם יעזור לכם במובן של זמני שילוח, כי אתם כבר בארצות הברית, ספק שלכם בארצות הברית. הרבה מאוד מהספקים האלה, דרך אגב, לא אכפת להם גם לעשות את הפולפילמנט. זאת אומרת, הם גמרו לייצר, שלפו מהמדף, הם גם ככה שולחים לכל ארצות הברית דברים, אז מה זה עוד חבילה אחת מבחינתם? לא בטוח שתוכלו להבטיח שני ימי שילוח, לא בטוח שיכול להיות שהוא יגבה ממכם גם עלויות שילוח במובן הזה, אבל זה משהו ששווה לעשות בעניין, זה מאוד מאוד רלוונטי.
אוקיי, כל השיטות האלה, קצת יותר ניסיון, זאת אומרת, זה לא להתחלה.
כן.
זה קצת יותר מורכב, אלמנטים של קצת יותר סיכון אולי פה ושם.
כן. זה בעיקר להגדיל את הנפח, או להגיע לשולי רווח יותר גבוהים, דרך אליקספרס או ספקים פרטיים. הזכרנו דרך אגב התרחבות, אז אתם יכולים לא רק להתרחב עם ספקים, הזכרנו כבר, תרחבו לעוד eBay, אמזונים אחרים במקומות אחרים, תפתחו חנות שנייה, שלישית, רביעית, גם לזה דרך אגב יש שיטות, רצו לעשות את זה, מה שנקרא עם חשבונות לא קשורים, כי אחת החסרונות שהזכרנו על eBay, זה שיום בערך אחד הם יכולים לסגור אתכם. אם החשבונות קשורים והם יודעים שכל החנויות הם של רן,
אז הם סוגרים את כולם.
הם יסגרו את כולם.
זה כמו לשים את כל הביצים בסל אחד.
אז יש שיטות לייצר דרך חשבונות ענן, חשבונות לא קשורים, ואז סגרו אחת, כי זה יכול לקרות, עדיין יש לכם עוד חנויות שרצות, ואין קשר ביניהם.
אוקיי, אז בואו דבר אחרון לפרק הזה. הזכרת קצת קובי לאורך שני הפרקים האחרונים, כל מיני כלים מסוימים, מוניטורים, כלי ניתוח שוב וכדומה. תן לנו קצת המלצות על הכלים המומלצים בתחום הזה.
אוקיי, אז אני חושב שנזכיר על כלים, בוא נתחיל במוניטורינג. א', יש לא מעט, אני חייב להגיד שהם די דומים ביכולות, מישהו עם פיצ'ר כזה, שמעלה לדוגמה וריאציות מאלי אקספרס, וריאציות זה שנגיד אני מוכר כוס לקפה, ששומרת על הקפה ברכב, אז וריאציה זה הצבעים, או הגודל, זה וריאציות, אז מוניטור אחד יעלה וריאציות מאלי אקספרס, השני לא, אבל הוא יעלה מוולמארט, והראשון לא, באמת בשוליים, אחד עושה עדכון כל חצי שעה, ואחד עושה עדכון כל שעה של המחירים, הם באמת בשוליים.
כנראה לא משהו שמתחיל זה עד כדי כך יקרה.
הם גם מעתיקים אחד מהשני, וזה רק יותר עניין של נראות ונוחות עבודה, ובדרך כלל גם, אם אתה מתחיל עם מוניטור, אתה גם נדבק אליו כי התרגלת לעבוד בו, יש גם מיגרציה. אז בוא נזכיר כמה מהם, המרכזיים לפחות, אז יש הראשון שנקרא AutoDS, יש את יאבלה. יאבלה.
שמול.
כבר מהשם אתם מבינים שזה ישראלי. דרך אגב, יש חלק מהמוניטור שנזכיר, לא מעט מהם למעשה ישראלים. אמרנו, ישראלים בדרופשיפינג.
אנחנו מעצמה בקדע של קניות מחוץ לארץ.
אנחנו מעצמה כדרופשיפרים. די-שופית.
די-שופית.
כן, עוד אחד. פרייס יאק. יאק זה החיי.
חיי עם הפרווה.
נכון. DSM טול הוא לא רע. זאת אומרת, באמת, הם כולם מאוד 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 דומים. המלצה הכי טובה אם אתם מתחילים, תנסו לקבל קצת פידבק מדרופשיפרים אחרים, אני חייב להגיד לכם שיהיה נורא מעניין, כי תכניסו את השאלה, באיזה מוניטור כדאי לי להתחיל, אתם סטטיסטית תקבלו התפלגות של המשתמשים.
כולם.
כן. אז זה לא שתקבלו תשובות, כל אחד ייתן את הזווית שלו, למה נוח ולמה קל, מחיר יכול להיות.
אפשר קצת לנסות את הכלים הנותנים אפשרויות של ניסיון חינם.
כן, אני חושב שכולם נותנים סוג של לא שבועיים או חודש ניסיון חינם. החיסרון בזה שאם כבר התחלתם לעלות מוצרים דרך המוניטור, והחלטתם לא להשתמש בו ולעבור למוניטור אחר, תצטרכו שוב לעלות מחדש אותם. לא ביג דיל, זה לא משהו כזה דרמטי, זה לא, זה כן חשוב, מאוד חשוב. כשאתם מתחילים לעבוד עם מוניטור, לבצע את ההגדרות הכי נכון שיש. הגדרה אחת לא נכונה בשולי הרווח שאתם בונים, הגדרה לא נכונה בהגדרה של החשבון שלכם. אתם יכולים ליפול עם, כן. לחטוף מכה מאוד חזקה בפרצוף.
זה אוטומטי,
בפרצוף.
הוא יעשה בדיוק. את מה שביקשתם.
בדיוק.
זה כמו, אתה יודע, יש אמרה בקרב ותכנתים של לטעות זה אנושי, אבל של לפשל באמת בגדול צריך מחשב.
יפה.
אז תקדירו אותו כמו שצריך, זה שלא
תפשב. כן. ויש מספיק הסברים לכל אחד מהמוניטורים האלה, ויש המון סרטוני יוטיוב. תעקבו אחריהם, תבינו. אל תעשו על אוטומט, תבינו מה אתם עושים, יש לכם שאלה, שוב אני ממש מספיק פורום, קבוצות פייסבוק, קבוצות וואטסאפ, מה שאתם רוצים, תשאלו שאלות שאולי נראות לכם מפגרות, אבל זה העסק שלכם, כדאי שתבינו איך לעשות את זה נכון. אז זה מוניטורים.
זה המוניטורים. כלי ניתוח שוק?
יש כמה, אני בסוף מאמין שיש שלושה שהם היותר טובים, הראשון, זיק אנליטיקס, אני חייב להגיד שאני מכיר אותו יותר טוב מכל האחרים.
זיק אנליטיקס.
גם, של ישראלי. תראפיק, זה השני, וצ'ילי הנטר, זה השלישי.
נשים קישורים בפוסט כן, של הפרק הזה, לדברים החשובים.
נכון. שוב, לכל אחת יש יתרונות וחסרונות, כולן באמת טובות. אני, כמו שאמרתי, ראיתי והשתמשתי בעיקר בזיק אנליטיקס, זה בחור ישראלי בשם נהר. כבר משהו.
זה השם שלו?
כן.
נהר?
כן.
כל הכבוד.
אולי נביא אותו לרעיון פה במסגרת הזו. ואני באמת חושב שהיא תוכנה טובה. היא גם מאוד אינטואיטיבית, זה מה שאני אוהב בה. אי אפשר להסתבך שם בערך שלושה כפתורים, וזה גם כל מה שצריך.
פשוט וקל יחסית.
בדיוק. עכשיו, חוץ מהכלים האלה שאמרנו שהם גם בתשלום, באמת כמה עשרות דולרים או $10 בחודש, זה לא הוצאה גדולה, יש עוד כלים שכדאי להכיר. הראשון דוגמה, קנווה. לעריכה של תמונות. נכון שדיברנו על כמה התמונה היא חשובה בענייני הקונה וקסיני, אז הנה תוכנה שבה אתה יכול לקחת תמונה של מוצר מאמזון, להכניס לקנווה, לעשות סביבה את העריכה היא מאוד קלה, מאוד פשוטה, אין שם גם איפה להסתבל, לשנות צבעים, להוסיף פונטים, להוסיף כמה גרפיקות, ולקבל תמונה מחדש, היא חינמית. iCount היא תוכנה לעבודה פיננסית שלכם ומול הרואה חשבון שלכם.
ישראלי.
כן. כן. כן, מאוד מאוד נוחה.
אני גם באופן אישי יכול להמליץ על חשבונית ירוקה, עוד שירות נכון, רואה חשבון כזה. כן. אני כבר עובד איתו 3 שנים או 4 שנים, עד היום מאוד מרוצה.
מאוד נוחה. יש אתר שנקרא Worldwide Brands, שבעצם נותן לכם רשימות עצומות של מי שעושה דרופשיפינג. ואני אומר עצומות, ברמה של אלפים כאלה. לפי מדינה, לפי סקטור, לפי קטגוריה, איזה מוצרים יש להם, גרמה רמות מחיר, אתה פשוט עושים הכל משם. זה כן אני אגיד שזה בתשלום, הוא אפילו לא תשלום זול, נדמה לי משהו כמו $400 לשנה, אבל ברגע שאתם מתרחבים ומחפשים, אחד המקומות היותר טובים. הם גם עושים המון וטינג על מי נכנס, לא כל אחד שנרשם יכול להיכנס לרשימות שלהם, סוג של דפי זהב, מאוד מאוד נוחים לדרופשיפינג, נפלא. אם אתם מתרחבים לגיאוגרפיה מסוים, אתם הלכתם לגרמניה, תמצאו דרופשיפרים גרמניים. באמת מאוד מומלץ. טייטל בילדר, דיברנו על כמה כותרת היא חזקה, כמה כותרת חזקה היא טובה, 80 תווים. הכלי הזה בעצם מאפשר לכם לבנות כותרות חזקות למוצרים, על ידי זה שהוא משווה או מביא כותרות של מתחרים, מדבר על, לדוגמה סטטיסטית, מילה מסוימת כמה מופיעה במוצר, 10 המוצרים הכי נמכרים, אז אתם רואים שמילה מסוימת מופיעה אצל 80% מהם, תשתמשו בה, עוזר לכם מאוד. דרך אגב, כלי הניתוח שוק, אני יודע שבזיק אנליטיקס, יש את הכלי הזה בילטין, את היכולת הזו בילטין.
אוקיי, נסים, ודיברנו על חשבונות ענן, שכדי לקשר, אתה יכול להחזיק כמה חנויות, אז זה גם איזשהו,
נכון,
משהו למתקדמים יותר.
נכון. והדבר האחרון, אתה יודע, דיברנו המון על לפתוח ולעבוד ו... אבל יכול להיות שנמאס לכם, או לא הולך לכם.
גיליתם שזו עבודה קשה.
כן, אי אפשר לעשות...
אני רוצה חופש!
מיליון שקל ביום מחוף הים עם מרגריטה ולפטופ. לא, זה לא. אבל יכול להימאס לכם. זה בסדר, אתם יכולים עדיין למכור את החנות. בעיקר אם יש לה פידבקים מאוד טובים ופעילות שקיימת. לא מכרתם מוצר אחרון לפני חצי שנה ולא עשיתם כלום, אלא אם אתם כבר נמאס לכם, כדאי שהחנות תהיה פעילה, אתם מעבירים אותה as is, עם המוצרים שלה, עם הפידבקים שלה, לפעמים עם חשבון הפייפל, לפעמים בלי, ההחלטה שלכם. יש מספיק חשבונות, קבוצות פייסבוק, סליחה, בתחום, חפשו לקנייה מחירה חשבונות eBay. בלי לנקוב בסכומים, אני יכול להגיד לכם שאתם יכולים, חנות מבוססת, נגיד עם אלפי פידבקים, יכולים לקבל כמה אלפי שקלים. בסדר, מבוססת, בלי דיפקטים, מה שנקרא, ורל זכויות יוצרים, עם פידבקים חיוביים, ב-99 נקודה משהו וצפונה. עדיין סוג של אקזיטון קטן ולא פשוט לסגור וללכת.
יש גם אני מניח את הכיוון השני, אתה יכול לקנות חנות כזאת למישהו.
כן, כן.
פה אולי אם אתה טירון, אז אולי זה לא כדאי, כי אתה יכול ליפול על להשקיע כמה אלפי
שקלים, ואתה
לא יודע מה אתה קונה.
אתה לא יודע לשאול אפילו את השאלות.
זה כמו מכונית משומשת.
בדיוק, אבל אם לדוגמה עכשיו אני כבר יש לי שתי חנויות בארצות הברית, ואני רוצה שלישית, אני כבר יודע מה לשאול.
יש לך את העין המקצועית להגיד, זאת חנות ששווה לקנות.
במקום להתחיל מחנות שעכשיו, יש לי גם את המשאבים, תזכרו, כל השיטה הזו מבוססת על 0 השקעה. אבל כבר עשיתי מספיק רווחים בשנה האחרונה עם שתי חנויות, אני עכשיו יכול לשלם כמה אלפי שקלים על חנות עם 1,500 פידבקים בתחום מסוים. לשיקולכם, שוב, ענייני התרחבות או סגירה, זה באמת בשלבים יותר מתקדמים.
אוקיי, בסדר גמור. אנחנו נביא בפרקים הבאים מומחים למחירות של דרופשיפינג, סוחרים מתחילים, אנשים שיתנו לכם קצת מהניסיון שלהם, ויעזרו לכם אולי למי שחושב להתחיל ברצינות בעולם הזה. הרבה אפשר ללמוד מכישלונות של אחרים, בעיקר, לא רק מההצלחות. אוקיי, יצרנו פרק, שוב, פרק ארוך, כי דרופשיפינג זה נושא שאפשר אפילו לתי לעשות אפילו עוד כמה פרקים ולהיכנס לעומק.
אנחנו דרך אגב, הפרק הבא נדבר על שופיפיי, דיברנו על אמזון אי-ביי, אבל ניקח את שופיפיי כרגע כפלטפורמה ש מעקרת את החסרונות שלי, זאת אומרת, שופיפיי, אני בעל החנות, אף אחד לא יכול לסגור אותי, אבל שם השיטה לדרופשיפינג היא שיטה קצת שונה, יש המון אלמנטים שחשובים, עדיין שירות לקוחות חשוב, ובחירת מוצרים, אבל שם מכיוון שאני בעל החנות, ואין אחד איזה אח גדול מעליי שקובע מה מותר לי ומה אסור לי, שם הגישה היא שונה, טכנולוגיות, אדונים שצריך לעשות, בפרק הבא שלנו יוקדש לשופיפיי, ושם נדבר עוד על דרופשיפינג.
טוב, אז בוא נסכם את מה ששוחחנו עליו בפרק הזה. דיברנו על שירות לקוחות, ראינו שזה תחום קריטי לאללה בעולם הזה של דרופשיפינג, למה הוא קריטי להצלחה שלנו, איך אנחנו עושים את זה כמו שצריך. המשכנו לאיך תרחבים לתחומים אחרים בעולם הזה של הדרופשיפינג, לאלי אקספרס, למדינות אחרות, יש הרבה מקומות אחרים שאפשר לעשות מעבר לאמזון ואי-ביי. דיברנו על איך מוצאים ספקים פרטיים חוץ מאמזון, לטובת הגדלת הרווח, ובסוף נתנו לכם גם כלים שכדאי להשתמש בהם. אז בהחלט אני מקווה שהשארנו אתכם בהמון המון המון מידע. תודה רבה לך, קובי גור. תודה רבה לכם שהזנתם. אני מזכיר את אתר הבית שלנו, ranlevy.com/שיווק, שם תמצאו את כל הפרקים הקודמים של התוכנית. ניתן להזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים הרלוונטיות, גם האפליקציה של עושים היסטוריה באנדרואיד, גם האפליקציה הגנרית באייפון. אפשר להירשם לרשימת התפוצה במייל, גם כן דרך האתר שלנו, ואז לקבל עדכון על כל פרק שיוצא. אז תודה רבה לכם שהאזנתם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.